שלום שלום, ערב טוב, ערב פורים שמח. שנה שלמה אני עומד על הבימה הזו כדי לומר שיעור כמו שנאמר היום. שנה שלמה מקשיבים ולומדים ומעיינים וחושבים בשביל לגלות תובנה כמו שנאמר היום, שרק האור הגדול של פורים יכול להציף הערה כזאת, תובנה כזאת, שמשפיעה על החיים לגמרי. למה אני כאן? למה אני במקום הזה? למה אני בסביבה הזאת? למה אני ברגע הזה? למה אני בעבודה שאני לא אוהב? למה אני גר במקום שעוד שנה אני לא אגור בו? למה אני חלק אולי ממערכת זוגית שקשה עליי מאוד? למה אני נתקל בכל כך הרבה קשיים עם גידול הילדים, עם עניינים אחרים? מאיפה מוצאים כוח לעשות את השגרה? את היומיום המעייף, אנחנו כבר רוצים להגיע לרגעים גדולים של שמחה, של תמונות יפות על הקירות, של רגעים של עושר. מאיפה מוצאים כוח לעוד יום של עבודה ועוד יום של עבודה ועוד יום של עבודה? מאיפה מוצאים השראה על החשיבות של מה שאנחנו עושים? תובנה אחת מהממת ששזורה לכל אורך המגילה מתחילתה ועד סופה. לפני שנתחיל אני רוצה לספר על חיזוק. חיזוק גדול מאוד שאני קיבלתי בעניין הזה, דווקא מאדם שהוא לא יהודי. אבל הוא אמר תובנה שהיא מאוד מאוד יהודית. סטיב ג'ובס הוא אדם שהשפיע על החיים של כולנו. החיים של כל אחד ואחד מאיתנו לפני סטיב ג'ובס ואחריו, הם לא אותם חיים. א', כמנכ״ל אפל הוא תרם הרבה מאוד להחדרה של המחשב האישי לכל בית, אפל 2, המחשב הפופולרי הראשון. אחרי זה אייפד ואייפון וכל המוצרים של אפל, שהפכו את עולם הטכנולוגיה לכל כך זמין וכל כך שימושי, ונתנו לכולם יכולות אדירות וידע אדיר וגישה לכל כך הרבה תחומים. כמובן, כשזה נעשה בצורה הנכונה, בלי כל הנזקים שיש לתחום הזה. ובסוף חייו הוא נפטר בגיל צעיר ממחלה קשה, ובסוף חייו הוא נתן נאום שנחשב לנאום חייו, והוא סיפר דבר מאוד יפה על החיים שלו. אנחנו רגילים להכיר את סטיב ג'ובס הגדול, אבל החיים שלו היו קשים מאוד מהרגע שהוא בא לעולם. ההורים שלו זרקו אותו, הוא גדל אצל משפחה מאמצת, וכל החיים הוא חלם להגיע לקולג' וכבר לעשות חיים גדולים ולהצליח בחיים. הוא הלך לריד קולג', אחת המכללות היקרות והיוקרתיות ביותר בכל ארצות הברית, בפורטלנד, באורגון. הוציא את כל החסכונות של ההורים שלו. אחרי חצי שנה לא היה לו מושג מה הוא עושה שם. המרצים היו משעממים, הלימודים היו בנאליים, הכל היה אפור, השגרה הייתה חדכונית, כל יום אותו דבר, זה לא היה מתאים לאופי הסוער שלו, לאופי היצירתי שלו, לכישרון האדיר שהיה בו, למעוף האדיר שהיה בו. אחרי חצי שנה הוא הפסיק לבוא, הוא נשר מהלימודים, אבל כסף כבר לא היה, הוא לקח להורים את הכל. הוא לא יכול להתקשר ולהגיד להם, תנו לי עוד משהו כי אני כבר לא אוכל במכללה, זרקו אותי משם. אז הוא ישן על הרצפה בחדר של חבר במעונות, והוא אסף פחיות מהפחים. כדי לקבל 5 סנט על הפיקדון, ולאסוף סנט לסנט כדי לקנות לעצמו לחם. וביום ראשון הוא היה צועד 5 קילומטר ברגל כדי לקבל פעם בשבוע ארוחה מבושלת שם באיזה בית תמחוי שהיו נותנים להומלסים, לאנשים חסרי בית. וככה הוא שוכב על הרצפה ואין לו שום מושג, הוא מתבייש לחזור הביתה, אין לו שום מושג איך הוא מעביר את היום, מה הוא עושה הלאה. הוא ראה מודעה על הקיר שיש קורס ללימודי קליגרפיה. אומנות קישוט האותיות, עיצוב אותיות, מרווחים בין אותיות. לא היה דבר יותר רחוק מזה לאופי שלו ולמה שהוא מתכנן לעשות בחיים. אבל משהו אחר לא היה לו לעשות. אז הוא הצטרף ללימודים האלה. והוא למד איך מעצבים אות ואיך יוצרים אות קריאה ומה צריכים להיות הדפנות של האותיות וההיקף של האות והמרווחים בין האותיות. ואיך לסרטט אותיות. וחלפו 10 שנים והוא הקים את אפל והפך להיות מנכ״ל אפל. ולראשונה אפשר היה ליצור אותיות אלקטרוניות ולשנות את כל צורת הקריאה שלנו, כי כולם קוראים היום ממחשב או ממכשירים אחרים. והיות שהוא בא בידע בתורת הפונט, בתורת הכתב, אז הוא ידע איך לייצר את האותיות האלה שימשכו כל עין ויגרמו לכל עין לקרוא יותר ויותר ולא להתעייף. והמסר שלו היה בסוף הנאום הזה, החיים הם רצף של נקודות. בכל נקודה אי אפשר לדעת מה אתה עושה בה. רק כשאתה עומד ומסתכל מהצד, אתה רואה איך כל נקודה מובילה אל זו שאחריה. ובשפה שלי, ועל זה נחזור היום שוב ושוב, החיים הם לא תמונה. החיים הם פאזל. תמונה שמורכבת מפאזל, וכל פיסה הכרחית בשביל הפאזל. כל פיסה מביאה ומרכיבה את החלק הבא אחריו בפאזל. והמסקנה היא שלי, שהחיים שמים אותנו בהרבה מקומות. בחלקם לא נהיה מחר ומחרותיים. אבל מה שחשוב, בכל מקום להיות הכי טובים שאפשר. לא לבזבז את הזמן. לחיות חיים משמעותיים. היות שכל יום בחיים הוא בהשגחה, כל יום בחיים הוא חלק מהפאזל, יש לו את התרומה לפאזל הכולל, לתמונה הסופית שכולנו רוצים להגיע אליה. אז לכל יום יש משמעות. וכל יום צריך למקסם וכל יום צריך לנצל. וזה הרעיון המרכזי של מגילת אסתר, היופי המדהים שיש במגילה הזאת שאין בשום מגילה אחרת בתנ"ך. שאלה עצומה. השאלה היא עצומה, זאת שאלה שאני בטוח שכל איש ואישה שהקשיבו למגילת אסתר פעם בחיים חשבו עליה. גם אם לא ידענו לשים את המילים האלה בפה, אבל בוודאי שזה צרם לכולנו. בשביל מה התכנסנו? מה לזה ולבית כנסת? איך יהודים ירי שמיים עומדים בבית כנסת במקום קדוש ומקשיבים לשני הפרקים הראשונים במגילה? שמה אני אגיד לכם, קל שבקלים לא מספר סיפורים כאלה. סיפורי משתאות, חינגות, בליינות, הוללות, ושתי המילים שקשה לי לומר אותם ופרק ב' במגילה חוזר עליהם שוב ושוב. סיפורי בית הנשים. סיפורי הטיפוח. וסיפורי הדרך שהולכות אנשים מכל העולם אוספים ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו. לא כדי להקים בתי מדרש ולמסור שיעורי תורה, אלא כדי לאסוף נשים. והמסלול שהן עוברות עד שהן מגיעות למלך 4 שנים, עד שנמצאת האחת והיחידה. ואתה שואל, בשביל מה התכנסנו? על זה בירחנו? על זה צריכים לא לפספס מילה אחת? ואם לפספס שמה את השטיחים ואת היינות שהוא הביא במשתה שלו? שני הפרקים הראשונים במגילה הם רק הקדמה, הם לא קשורים לסיפור. אם אנחנו נחתוך את שני הפרקים במגילה על האישה הראשונה שלפני אסתר ועל המסלול שעוברות הנשים עד שהגיעו לאסתר, לא נפסיד כלום מהסיפור. סיפור המגילה היה אמור להתחיל בסוף פרק ב', בחרו את אסתר מכל הנשים ומרדכי שמע את בקתן ותרש. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש, כך אומר המדרש. מה זה אחר הדברים האלה? אחרי שהקדים הקדוש ברוך הוא רפואה למכה. אז בשלה השעה להיכנס לגזרה, כי כבר יצרנו קודם את התרופה. אבל בשביל מה מתחילה המגילה עם שני פרקים? זול שבזול, מגוחך שבמגוחך, חלק מהמשפטים שם הם אדיוטיים ממש. השיחות של ממוכן וכל החכמים סביבו, כמו שנראה עוד מעט. דעה סרוכה הייתה לו, אומר המדרש. בשביל מה התכנסנו? זה מתאים לעמוד בבית כנסת ולקרוא, זה דברי משה, זה דברי השם. הקדוש ברוך הוא לא מוזכר במגילה. בשביל לקרוא על סיפורי החינגאות והמשתאות של חבורת האנשים הריקים והפוחזים האלה. בשביל מה המגילה מתחילה עם שני פרקים? שהם רק הקדמה לסיפור. מה העניין בזה? שאלה שלא אני שואל אותה, הגמרא שואלת. הגמרא מביאה 3 תנאים מהחשובים ביותר שקיימים, שאומרים שבדיעבד אם אדם לא שמע את שני הפרקים הראשונים, לא פספס כלום, יצא ידי חובה גם בלעדיהם. רק רבי מאיר אומר חייב לקרוא את כולה ולמרבה הפלא כך נפסקה הלכה. ולא סתם שכך נפסקה הלכה, אלא שמגילת אסתר זה הספר היחיד בכל התנ"ך, אפילו ביחס לתורה שבכתב, שאסור לפספס מילה אחת ממנו. בקריאת התורה מותר לפספס, במגילת אסתר אסור לפספס. ואתה שואל, למה מי מדבר שמה? הקדוש ברוך הוא מדבר שמה. אחשוורוש וכל חבורת החצרנים ומשמשי אנשים עומדים ומדברים שמה. אז את כל סיפורי הקוסמטיקה האלה אנחנו צריכים לקרוא? ואם מישהו פספס את זה לא יצא ידי חובה, מה הולך כאן? איך אפשר להבין את העניין הזה? רק בתחילת השיעור אני רוצה להקדיש את הדברים שנאמר, לעילוי נשמת כמה יהודים יקרים שפנו אליי וביקשו, לעילוי נשמת אסתר הדסה בת רזלה ושמעון, לעילוי נשמת בחור יקר שנפטר בדמי ימיו בפורים בשנה שעברה, ידידיה מאיר בן תמר רחל, וכן חיים בן בנית אגפסי, אהרון בן מרים, למשפחת כהן, שלנשמות תהיה עלייה וימליצו טוב על המשפחות, לנחת, לבריאות, לבשורות טובות, ונהפוכו, ושהימים האלה כבר יהפכו על כולנו לססון ולשמחה ולתחיית המתים. ולהבדיל אלפי הבדלות, בעזרת השם רק בשמחות ובבשורות טובות, שנשמע כולנו בשורות טובות בעניין של זרע בר קיימה, לשירה בת אביגיל גלית, נחת, וכל מה שההורים מבקשים בעזרת השם לאורך ימים ושנים טובות. הסיפור של פורים התרחש בערך לפני 2400 שנה, 70 שנה אחרי החורבן, אחרי החורבן הראשון, עם ישראל בחוץ לארץ. עם ישראל בגלות. עם ישראל נשלט בידי שלטון זר. זה לא היה. מאז יציאת מצרים, הכניסה לארץ, שלטנו בגורלנו. אבל מה לעשות, בית המקדש נחרב, והבבלים הגלו אותנו לשטחי בבל ופרס, עיראק ואיראן של ימינו, והם שולטים בנו, ודווקא בגשמיות טוב לנו. הם היו נחמדים מאוד, יהודים קיבלו שטחים, קיבלו אריסות, קיבלו זכויות, היו אזרחים שווי זכויות, נטמעו, התבוללו, בגשמיות. לא הייתה שום אנטישמיות ושום סיניה, הם הוזמנו למשתה של המלך, הכל היה בסדר. כביכול, בגשמיות. אז זה מתרחש מהפך גיאופוליטי חשוב, פרס מתגברת, גוברת על בבל, כובשת את בבל, ופרס הופכת להיות, אחרי הרבה שנים שבבל שלטה בכיפה, פרס הופכת להיות המדינה החזקה בעולם. בשנת 3 למלכותו של אחשוורוש, 3 שנים אחרי שאחשוורוש נבחר, הוא מרגיש שבשלה השעה לחגוג. הוא צריך לחבר אליו את העם. הוא צריך לקנות את העם להחניף לו. 3 שנים מלך חדש, הוא היה עסוק במלחמות מסביב. אחרי 3 שנים, אחרי שהוא כבש וסידר את כל הבעיות מבחוץ, הוא מרגיש שהגיעה השעה לקנות את העם מבפנים. ומה הדרך הכי טובה לקנות את העם? מאשר לארגן משתי על חשבון המלך. להזמין אותם לשושן הבירה, לעיר הבירה שהיא בתוך שושן, כמו שמסבירים המפרשים, ולחגוג על חשבון המלך. המגילה מתארת בפרוטרוט שהמלך עושה שני משתאות. מאוד מאוד חשוב לנו לדעת, המשתאות של פרס, שני משתאות. המשתה הראשון הוא נמשך חצי שנה, 180 יום. יש להם המון זמן לבזבז. 180 יום, חצי שנה, מפסח עד סוכות או מסוכות עד פסח. הם יושבים ושותים. בהתחלה הוא עושה משתה מאוד מכובד, תרבותי, אריסטוקרטי, לכל שריו ועבדיו. זה משתה לסגל א', לשכבה התרבותית, לשכבה האינטלקטואלית. אין לאנשים פשוטים כמונו גישה לשם. אחרי חצי שנה של משתה כזה, אחשוורוש עושה עוד משתה. והפעם להמון העם. למה? עם המון העם הוא הרגיש בנוח. שם עם האריסטוקרטים הוא היה צריך להתאפק, הוא היה צריך להתנהג בכבוד. אבל זה לא היה הוא. אחשוורוש היה אדם פרוסט, היה אדם גס, היה עיקר. הגמרא אומרת שומר סוסים, הוא היה סייס. הוא היה מנהל האורוות המלכותי. רק מה, הלך לו קלף טוב, הוא התחתן טוב. הוא הכיר את ושתי, ווושתי הייתה הבת של בלשצר, שהיה מלך בבל, ושם הייתה מהפכה בתוך מהפכה. לא ניכנס לזה, איך הבת של מלך בבל הפכה להיות אשתו של מלך פרס, לא ניכנס לכל העניין, יש כל מיני אפשרויות במדרשים. איך שלא יהיה, היא הייתה הנסיכה. היא הייתה יורשת העצר, היא באה מהמשפחה החשובה. היות שהוא התחתן איתה, הוא הופך להיות מלך אחריה. אבל הוא באופן אישי, היה עיקר, היה אדם מהרחוב. אז איתם עם 180 יום עם השרה והעבדה, והוא לא מרגיש בנוח. אחרי שבוע הוא עושה משתה להמון העם. ושם הוא מתפרק. הוא שותה ומתבהם, וכשאדם כזה שותה, פורצים כל היצרים האפילים שלו. הוא קורא לבשתי להראות העמים והשרים את יופייה, כי טובת מראי. היא לא רוצה לבוא. לא רק שהיא לא רוצה לבוא, המגילה רומזת שהיה ביניהם דיאלוג. מילא לא רוצה לבוא, אל תבואי. נו מה, היא רוצה לשמור על הצניעות שלה. כבעל הוא אמור לשמוח שהיא לא רוצה לבוא, שהיא שומרת על הצניעות שלה. אבל היא פגעה בו. היא לא רק לא באה, היא השפילה אותו, ויקצוף המלך מאוד, וחמתו בערה בו. אשר, דבר המלך אשר ביד הסריסים, זאת אומרת שיש שם איזשהו דיאלוג בין הסריסים. מה היא אומרת לו? היא אומרת לו, אלו תשמור על הפה שלך. אלו תזכור בזכות מי כאן אתה המלך. אתה לא תקרא לי להשתמש בי בעיני כל השרים, בעיני כל החברים שלך, אגסים כמוך. אני בת מלך. אבא שלי היה שותה חביות יין, אומרת הגמרא, פי אלף מכל שרה ועבדיו, לא היה משתקר. אתה רק מריח יין, אתה מאבד את הראש. היא מזכירה לו מי הוא. ואין דבר שיותר פוגע באדם מדבר כזה. ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערה בו. נו, אז הוא קורא לממוכן, כמו שנדבר עוד מעט, והוא קורא לכל השרים, עד שממוכן אדיוט קופץ בראש, ועונה. המלך קרא פה אסון, מילא שהיא ביזתה אותך. אתה מבין מה היא עשתה? רבתי. היא ביזתה את כל הגברים בכל מדינות המלך. על כן יצא דבר מלכות מלפניו. להיות קולי שורר בביתו ומדבר כלשון עמו, ולסלק את ושתי, בין אם הרג אותה, או בין אם רק סילק אותה מכיסא המלוכה, איך שלא יהיה, סילק אותה מהארמון. זה סיפור אחד מאוד חשוב, מחזק ביראת שמיים, מחזק במידות טובות, לגלות את הוולגריות, את הגסות, את הזלזול בנשים, את כל מה שיש בפרק הזה. טוב, הולכים לפרק הבא, אחשוורוש מחפש אישה, ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו. למה? למצוא לו אישה מתאימה, 4 שנים מחפשים, כל המסלול שהם עוברים, עד שלבסוף נבחרת אסתר, וכאן מתחילה המגילה, ואתה שואל את עצמך, מה היה עד כאן? למה חשוב לנו לדעת מי הייתה האישה לפני אסתר? ולמה חשוב לנו לדעת איזה מסלול עוברות אנשים וכמה זמן לקח למצוא את אסתר? לא היה אפשר להתחיל את המגילה מהסוף? שהמלך אחשוורוש חיפש אישה. דבר מטורף, מצא לעצמו אישה יהודיה, בת של מנהיג החרדים, אחיינית של מנהיג החרדים. היא הייתה שם בזמן, אחר כך הוא שמע את בקתן בתרש, והיא כתב בספר דברי הימים לפני המלך, ואפשר לצאת לדרך. ושמה צריכים את שני הפרקים האלה? זאת לא שאלה שלי, אלו שאלות של הגמרא. קודם כל אומרת הגמרא, בעצם איפה מתחילה המגילה? המגילה מתחילה באסתר, אני קורא במובן מספר 1 בקטע השלישי, אני קצת מדלג, המגילה מתחילה בפרק ג'. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן המדתא. מה זה אחר? אם אחר זאת אומרת שזה בא אחרי קודם. אחרי שהתשתית הייתה מוכנה, ההכנה הייתה מוכנה, אפשר. נפתח את הדרך לגזרה, נפתח את הדרך לניסיון הגדול הזה. אומרת הגמרא, מהי אחר? מה הקשר בין פרק ג' לשני הפרקים שלפניו? אחר שברא הקדוש ברוך הוא רפואה למכה. מהי הרפואה? אומר רבי יוסף קרא, בפירוש שלו על המגילה, הוא היה תלמיד של רש"י, זה פירוש של ראשון, פירוש חשוב מאוד. אחר הדברים, הדברים לשון רבים, זאת אומרת שקרו שני אירועים שבעקבותיהם כבר גידל המלך אחשוורוש את המן. הוא מביא שני דברים קרו. אחר שהעמיד הקדוש ברוך הוא כמה מליצי יושר על ישראל, שמלכה אסתר, וכינה את מרדכי איש אשר המלך חפץ ביקרו. עוד לא כינה אותו, הוא מתכוון שנכתב בספר דברי הימים שמרדכי הוא איש אשר המלך חפץ ביקרו. ואם יעמוד המן ויקטרג, יעמדו סנגורים וישתיקו. אחרי שהעמיד הקדוש ברוך הוא לעם ישראל שני סנגורים, את אסתר אחות לנו בבית המלך, ואת מרדכי עם הזכות שהוא הציל את המלך, מאפשר הקדוש ברוך הוא לאמן להתחיל עם הניסיון הגדול הזה. אבל בשביל זה לא צריכים 45 פסוקים בשני... 45 פסוקים, זה כמו חצי פרשה בתורה. חצי פרשה של דברי השם, דברי משה, שאנחנו מדקדקים בכל ו' ובכל ה'. וגם במגילה, הגמרא מדקדקת בכל ו' ובכל ה'. מה זה אחשוורוש, הוא אחשוורוש, מה זה אין ויהי ללשון צר, בכל אות מדקדקים. ואז מביאים 45 פסוקים שאין להם שום משמעות לכאורה לסיפור הצרה ולסיפור הנס. איך אפשר להבין את העניין? באמת אומרת הגמרא. שחשובי התנאים סוברים שבדיעבד אפשר לוותר על הפרקים האלה. מביאה הגמרא שלוש דעות מה המינימום שצריך לקרוא כדי לצאת ידי חובה. אדם ממהר, אדם צריך לצאת לדרך, אדם, אני יודע, הוא במתח עכשיו לתקופה של הקורונה, כן ייכנס לבית כנסת, לא להיכנס, הוא עומד רחוק, הוא פוחד, אני לא יודע, מה המינימום שהוא צריך לשמוע מהמגילה? מביאה הגמרא ארבע דעות מה המינימום. ומאיכן משנה, קודם כל זה כבר משנה, שנבין זה תנאים, משנה מגילה ב' ג', מאיכן קורא אדם את המגילה ויוצא ידי חובתו, בדיעבד. רבי מאיר אומר כולה, נחזור לרבי מאיר. רבי יהודה אומר מי איש יהודי, שיתחיל רק מפרק ב', מה צריך לקרוא על המשתה? מה צריך לקרוא על משתי? מה אכפת לי מי הייתה אישה לפני אסתר? מספיק לי שאסתר היא המלכה. רבי יוסי אומר מאחר הדברים האלה, שיתחיל מפרק ג', מה אני בכלל צריך את פרק ב'? את כל סיפור בית הנשים לדעת את שלום אסתר, מה צריך את כל זה? והגמרא בדף י"ט מביאה את דעת רבי שמעון בר יוחאי מבלילה ההוא. יכול להתחיל אפילו מפרק ו' איפה שמתחיל הנס. לא צריך לקרוא על הצרה, לא ניכנס לכל הפרטים איך נדע אם יש נס, אם לא ידענו שיש צרה. אבל אני רק מביא את הגמרא הזו בשביל לומר, תראה כמה התנאים מרחיקים ומרחיקים ומצמצמים את הפרקים במגילה שהם באמת חסרים. ולמה מביא רבי יוחנן במה הם חולקים? השאלה היא את מי רוצה להגדיל המגילה. המגילה אומרת, אומר רבי יוחנן, וכולן מקרא אחד הרשו. כל התנאים לומדים את הדעה שלהם מפסוק אחד. בסוף המגילה נאמר, ותכתוב אסתר המלכה ומרדכי היהודי את כל תוקף. את התוקף של מי? המגילה באה לבשר תוקף של מישהו. לכאורה, אז רבי מאיר שאומר לקרוא את כל המגילה תוקפו של אחשוורוש. גם פרק א', פרק ב', על התוקף של אחשוורוש. המשתאות שהוא עושה, החינגאות, הכבוד שיש לו, הנשים שנאספות מכל העולם, המסלול שעוברות בדרך אליו. מן דאמר מאיש יהודי תוקפו של מרדכי? רק בפרק ב' מתחיל תוקפו של מרדכי. מן דאמר מאחר הדברים האלה תוקפו של המן, ומן דאמר מבלילה הוא תוקפו של נס. הוא מסיים את הגמרא ועושה דבר שמועטים המקרים בכל השס שיש אמירה כזאת. אמר רבי חלבו, אמר רבי חמא בר גוריא, אמר רב, הלכה כדברי האומר. כולה, בדרך כלל המוראים לא פוסקים הלכות במחלוקות תנאים. למה הם צריכים לפסוק הלכות ביניהם? וכאן באה הגמרא ופוסקת הלכה כדברי רבי מאיר שחייב אדם לקרוא את כולה. ולא סתם הלכה כרבי מאיר שחייב אדם לקרוא את כולה, אלא יש כאן הלכה שלא נאמרה בשום קריאה אחרת בתורה. לא בתורה שבכתב, לא בנביאים ולא בכתובים. שבמגילת אסתר אסור לפספס אפילו מילה אחת. שולחן ערוך סימן תפרי צדיק, צריך לקרותה כולה, אומר המשנה ברורה שם בסיף קטן ה', והוא לעיכובה. ודעת רוב הפוסקים שאפילו אם חיסר ממנה רק תיבה אחת לא יצא. ואני שואל אתכם, הוריי ורבותיי, פה לא לפספס. ואם שכח או לא שמע שאנשים בדרך לארמון אחשוורוש היו יושבות כך וכך חודשים בפסמים ובתמרוקי אנשים, באמת עניין שמחזק ביראת שמיים. ואם לא שמע על איכות השטיחים שהייתה שמה, או על ההיצע של ממוכן המטופשת, שלהיות קולי שורר בביתו ומדבר כלשון עמו, זה באמת הדברים שהם הכי חשובים בעולמו של היהודי. יכול לפספס פסוק בפרשה שקראנו השבוע, בפרשת תרומה, שזה הכל עניינים שנוגעים להלכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו. אבל לפספס פסוק על השטיחים שהיו בבית אחשוורוש, אוי ואי, זה אי אפשר. איך אפשר להבין את העניין הזה? מה הסיפור של המגילה? אני רק אומר שנזכרתי שיש עוד מקום אחד שבו נשאלת שאלה דומה. הצרור המור, רבי אברהם סבא, המקובל האיטלקי החשוב הזה, אומר שזה הקטע הכי מיותר בכל התורה כולה. הוא אומר, אין בתורה כולה קטע שהוא לכאורה, 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 יותר מיותר מהפרק הראשון של פרשת מסעי. גם שם עושה התורה סיכום היסטורי. פתאום היא נכנסת לסיכום היסטורי. מסכמת ואיסו ויחנו ואיסו ויחנו ואיסו ויחנו את 42 התחנות שעם ישראל היה בהם במדבר. אין לזה שום משמעות הלכתית, וגם משמעות היסטורית אין לזה, כי אנחנו לא יודעים איפה המקומות האלה, וגם כי כבר דווח על זה בזמן אמת. 50 פסוקים מקדישה התורה בתחילת פרשת מסעי, כדי לסכם איפה היינו, בלי לספר מה היה שם, בלי לספר מה למדנו שם, ואיסו ויחנו ואיסו ויחנו ואיסו ויחנו. וכל המפרשים לדורותיהם, רש"י, הרמב"ם, רש"י מביא שם שני פירושים, רש"י, הרמב"ם, כל המפרשים לדורותיהם, מנסים להבין למה התורה, מה התורה מתכוונת כשהיא מתעסקת עם זוטות. אני בכוונה משתמש במילה הזו. מתעסקת עם דברים שנראים לא חשובים. מה המגילה ומה התורה רוצה ללמד אותנו כשהם מתעסקים עם דברים, עם אירועים שנראים לנו מאוד מאוד לא חשובים ולא מעניינים. בואו נקרא א' שאלתו של המלבים, אני חוזר במובן מספר 1. לא נודע טעם נכון למה עשה המשתה, ובייחוד למה העריכו בו כותבי המגילה בכל פרטיו. אומר המלבים, אני לא מבין מה המטרה בפרק א' במגילת אסתר. אם היו מבטרים עליו, מה היינו מפסידים? שום דבר. ואותו דבר שואל במובן מספר 2 צרור המור על פרשת מסעי. בכל התורה כולה אין דבר שיראה שהוא לא לצורך כמו אלו המסעות. אז מה הנקודה? רבותיי, זה היה לפני שנת תשמ"ד, לפני 27 שנים. הרבי באריכות גדולה, בהתוועדות של פורים, אמר רעיון מחיי החיים. רעיון שנותן טעם חדש, אור חדש, השקפה חדשה, על כל רגע בחיינו, על השגרה, על הרגעים המלחיצים, על הרגעים המתקילים, רעיון עצום. ואני אומר את זה קודם במילים שלי, בשפה שלי. החיים הם לא תמונה, הם לא פוסטר, הם פאזל שמורכב מפיסות קטנות. החיים הם סיפור, וסיפור מורכב מפרטים, וכל פרט חשוב בשביל כל הסיפור כולו. מה שהמגילה רוצה ללמד אותך הוא, שהקדוש ברוך הוא בונה את החיים שלנו כקומות, כפיסות של פאזל, וכל יום מוביל אל היום שאחריו. וכל שלב חשוב בשביל השלב שאחריו. אתה לא יכול להגיד, אני כבר רוצה לראות את התמונה. אני רוצה לראות אותי עומד בחתונה שלי כבר. אני רוצה לראות את הילדים עומדים בחתונה. אני רוצה כבר לראות את התמונה שלי עם הנכדים. 50 איש עומדים, כן ירבו, כולם בחתונה של הנכדים. לא. אתה תגיע לתמונה הזו בעזרת השם, אבל אחרי שתרכיב את הפאזל. אחרי שתהיה בעוד יום של שגרה, ועוד יום של חינוך, ועוד ערב של ארוחת ערב. כל יום, כל רגע בהווה, הוא רגע שמשלים את הרגע אחריו. שני הפרקים הראשונים במגילה מלמדים אותנו איך הקדוש ברוך הוא עובד. שני הפרקים במגילה מלמדים אותנו לא רק את הסוף, לא רק את התוצאה, לא רק את התמונה הסופית, לא רק שהייתה הצלה, אלא איך הקדוש ברוך הוא יוצר הצלה. הוא יוצר הצלה עם המון חשיבה בקטן. עם עוד פרט ועוד שטיח. ועוד בקבוק יין, ועוד משתה, ועוד ממוכן, ועוד ושתי, ועוד גזרה, ועוד איזשהו טמטום כזה וטמטום אחר, ופרט לא חשוב כזה ופרט לא חשוב אחר. ופתאום אחרי שנים, אסתר נמצאת במקום הנכון, מרדכי במקום הנכון, והם יכולים להציל את עם ישראל מהגזרה הכי חמורה שנגזרה בהיסטוריה. בואו נראה את המגילה. המשתה נערך בשנת 3 למלכותו. את אסתר מצאו בשנת 7 למלכותו. 4 שנים חיפשו אישה, לא מצאו אותה. עד שהגיעו פתאום לאסתר, לאישה הכי פחות צפויה, לבת של מנהיג, לאחיינית של מנהיג החרדים. או לאשתו לפי חלק מהדעות בגמרא. את המן גידלו בשנת 12 למלכותו. אז כמה שנים הקדוש ברוך הוא בונה את הפאזל הזה? 9 שנים. 9 שנים מאז המשתה הוא מסלק את ושתי. עוד 4 שנים עד שהוא מביא את אסתר, עוד 5 שנים עד שהוא מגדל את המן. פתאום התברר שאוסף האירועים האלה, שכל אחד מהם היה נראה מנותק, כל אחד היה נראה כמו נקודה. פה הוא זרק את ושתי, פה הוא מינה את אסתר. לא הייתה לזה משמעות כל אירוע בפני עצמו. פה הוא מגדל את המן. אבל כשפורצת הגזרה, ואסתר מבטלת אותה, ואתה עושה זום אאוט ומסתכל על הכל מבחוץ, פתאום אתה רואה כמה שנים הקדוש ברוך הוא בונה פאזל, לבנה על גבי לבנה, לבנה על גבי לבנה, כדי שהיא תהיה שם במקום הנכון ובזמן הנכון. אם הייתה חסרה לבנה אחת בפאזל, הסיפור כולו היה מתפרק. אבל זה לא רק בכללות על השנים. כל פרט במגילה. הסיפור של המגילה זה הסיפור הכי מהודק שקיים. כל פרט במגילה, כל סיפור, הכי אזוטרי, הכי שפל, הכי נמוך, הכי אידיוטי אפילו. ולבנה שבלעדיה הסיפור כולו קורס. ואני רוצה להביא איזה שתי דוגמאות. חיפשתי במפרשים. את שתי הפסוקים, או שלושת הפסוקים, אחי, אני בכוונה משתמש במילה הזו, כי זה לא אנחנו אמרנו, זה החכמים שלהם אמרו, אחי לא לעניין. אחי מטופשים אפילו, המדרש מגדיר אותם כמטופשים. ואנחנו נראה שהפרטים האלה הכל כך לא חשובים, השגרה הזאת, הימים האלה המיותרים, הימים האלה שהיית רוצה למחוק אותם מהרזומה שלך, הם אלה שבנו את החיים שלך. הם אלה שבלעדיהם הסיפור כולו לא קיים. בוא נתחיל מהקטע שהוא הכי, לא יודע איך להגדיר אותו אפילו, הכי לא חכם בכל המגילה. העצה הזאת, איך לגרום לנשים לכבד את הבעלים שלהם. בשביל מה המגילה מספרת את זה? בשביל מה זה חשוב? היא ביזתה את המלך. קראנו, אני דילגתי את זה, בואו נקרא את זה עכשיו בגמרא. איך היא חירפה וביישה אותו, את הגבר שלה, אפילו אם הוא היה סתם גבר. כל שכן שהוא מלך שמולך בכיפה ב-127 מדינה. איך היא ביזתה אותו, איך היא השפילה אותו? צריכים תירוצים למה להוריד לה את הראש? בשביל מה צריכים להיכנס לכל הדיון הזה של חכמי פרס ומדי? ואז מה מספרים לנו? מה הם היו צריכים להגיד? המלך תעיף אותה. לא, המלך זה בעיה, מחר ילמדו ממנה, בואו נקרא. ביום השביעי כי טוב לב המלך ביין, אמר למאומן להביא את ושתי המלכה לפני המלכה בחתר מלכות, ותמען המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים, ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערה בו. אומרת הגמרא, אני מבינה אם הוא כל כך כועס, סתם בעל שמבקש מאשתו לבוא בחוסר צניעות, והיא לא רוצה לבוא, הוא לא אמור לחיוס. בתוך ליבה הוא אמור לשמוח. היא נאמנה לו, היא שומרת על הכבוד שלהם, היא שומרת על הפרטיות שלהם. הוא מתרגז. אם הוא מתרגז כל כך, מוכרח שהיה פה עוד משהו שלא כתוב בפנים. אשר ביד הסריסים. בדיאלוג הזה שבינה לבין הסריסים, בינה לבינו דרך הסריסים, היא אמרה לו משהו. היא אמרה לו, אומרת הגמרא במגילה י"ב, למה קצף כל כך? אמר אבא שלחה לו, שומר הסוסים של אבא, ככה היא קוראת לו, סייז, חתיכת עיקר, שומר הסוסים של אבא. אבא היה שותה יין כמו 1,000 שריו, כמו 1,000 שריו ולא השתכר, ואתה במעט היין ששותה משתכר מיד. ואז ממוכן קם ואומר, אדוני המלך, אתה יודע מה היא עשתה פה? היא לא ביזתה רק אותך. היא ביזתה את כל הגברים בכל העולם. כי מחר יבוא בעל בגליציה, ויגיד לאשתו לפני שבת, שרה לה, תכיני לי קוגל תפוחי אדמה לשבת הזאת. והיא תגיד, לא, אני מכינה קוגל לטריות, כי זה מה שאמא שלי הייתה מכינה. הוא יגיד לה, מה? אני הגבר, אני בעל הבית פה. אתה עשי מה שאני אוהב לאכול. היא תצחק לו בפנים, אתה בעל הבית פה? ממתי הגברים שולטים במשהו? למה המלך אמר לבשתי לבוא, היא באה? להבזות בעליהן ביניהן, ולכן גזרו, הוציאו אגרות, לסלק את המלכה, כדי לתת לגברים כוח, להיות כל איש עורר בביתו ומדבר כלשון עמו. אני שואל אתכם, צריכים לספר את הסוף הזה. מה זה תורם למגילה? הגזרה הזאת שגזרו, להיות כל איש עורר בביתו ומדבר כלשון עמו. זה הרי לא חוזר על עצמו במשך המגילה. לי חשוב שסילקו אותה והביאו את אסתר. בשביל מה באה הסיפה הזאת? גזרה להיות כל איש עורר בביתו ומדבר כלשון עמו. אומר החתם סופר. בפרשת תצווה, שם המלוקטים הפירושים שלו על המגילה. מביא וורט ענק, גאוני, מבריק, בשם רבו הגדול, בעל ההפלאה, רבי פנחס הורוביץ, היה בראשית ימי החסידות סנסציה, שהגיעו שני אחים גדולי עולם, הגיעו להתקרב אל המגיד ממזריץ', רבי פנחס הורוביץ ורבי שמואל שמלקה מניקלשבורג, שניהם גדולי עולם, בניגלה ובנסתר. יש לו ספר, הפלאה על כל השס, יש לו מקנה על מסכת קידושין, והפלאה על השס. אומר החתם סופר בשם רבו הגדול רבי פנחס בעל ההפלאה, שמעתי ממורי, למה מספר את המגילה, את הסיפה הזאת, על הגזרה להיות קולי שורר בביתו ומדבר כלשון עמו. זאת אבן שבלעדיה הסיפור כולו מתמוטט. למה? כי אחר כך כשבאים לחפש את הנשים, לחפש את הבנות, ודופקים אצל מרדכי בבית, מה אמור לעשות אבא יהודי? מה עשו הסבים שלנו בכל הדורות? מאיזה תפוצה שהם לא באו? מארצות האסלאם בעיקר, אבל לא רק מארצות האסלאם. מכל מקום שבאו וחטפו בנות. מה הם היו עושים? שולחים אותם לדודה, שולחים אותם לסבתא, מחביאים אותם עד יעבור זעם. כשבאים האנשים ומחפשים את אסתר, מה היה אמור מרדכי לעשות? הוא אחראי עליה, היא אחיינית שלו. במות אביה ואימה לקחה לו לבד. הוא היה צריך להחביא אותה, לשלוח אותה מהעיר. הוא היה צריך להגיד, לא יודע איפה היא, הלכה לחברה, היא אישה עצמאית, היא לא שואלת אותי לאן ללכת. לא, אומר החתם סופר, בשם בעל ההפלאה. היות ששנים לפני זה נגזרה גזרה, להיות כל איש עורר בביתו ומדבר כלשון עמו, אתה הגבר, אתה אבא לבית, אתה אבא. מה זאת אומרת היא הלכה לחברה ולא סיפרה לי לאן? אז במה אתה אבא? לך תביא אותה. 4 שנים קודם גורם הקדוש ברוך הוא לחוקק גזרה, כמו שהגמרא אומרת, למה אתה יכול להכריח אישה לכבד את בעלה? 4 שנים קודם מחוקק, גורם להם הקדוש ברוך הוא לחוקק גזרה כזאת. למה? בשביל ש4 שנים אחר כך אסתר לא תוכל לברוח. כדי שהיא תילקח לבית המלך ותהיה שם ברגע הנכון. פרט כל כך שולי, כל כך לא חשוב. אולי אפילו פרט שמנוגד למחשבה של תורת ישראל. לשלוט באישה, להכריח אותה, איזה שפה זאת בכלל? בוא נקרא את הגמרא שאומרת, מובא מספר 3, אחשוורוש דעה סרוכה הייתה לו. מנהג שבעולם אדם מבקש לאכול עדשים, ואשתו מבקשת אפונים, יכול הוא לקופה? מה דעי באי עבדה? אתה יכול להכריח את אשתך לכבד אותך? היא תתנהג כמו מלך, היא תתנהג, איך אומרים? אומרים שחתן וכלה הם מלך ומלכה. עד מתי החתן הוא מלך? כל זמן שאשתו מלכה. תתנהג אליה כמלכה, אז אתה תהיה מלך. אתה יכול להכריח אותה, לקוף אותה, לכבד אותך? אז יש הגמרא, המגילה מספרת את זה. ללמד אותך איך הקדוש ברוך הוא עובד. הוא בונה קומות. הוא בונה פאזל. כל יחידה חשובה בשביל החלק הבא. באותם ימים אפורים, באותם ימים שאתה יושב מול המחשב משועמם ואומר, אין לי כוח לעבוד, שונא את העבודה הזאת, שנה הבאה אני לא אהיה בו. לא אהיה פה. יכול להיות שלא תהיה פה. אבל כל זמן שאתה פה, תהיה הכי טוב שקיים. תהיה בהווה, אל תהיה בעתיד. לא תגיע לעתיד אם לא תהיה בהווה כמו שצריך, אם לא תנצל אותו. אז זה רעיון אחד. רעיון אחד אומר החתם סופר, נקרא את זה מבפנים. למה המגילה מספרת? חתם סופר פרשת תצווה, מורי בעל ההפלאה פירש. דזה היה שייך לנס. גם פרט כל כך שולי היה שייך לנס. שהרי בלי ספק היה מרדכי מסתיר את אסתר במקום אחר, והיה אומר כי איננה בביתו, ויצא לטייל כדרך הבתולות. וגם עם גזירת המלך היא, היה אומר לפקידים כי מה לו לעשות שאינה שומעת לו להיות סגורה בביתו. היא, או שהיא נערה, או שהיא כבר אישה, היא עצמאית, היא הלכה לחברה, לא יודע איפה היא, לא מדווחת לי. אבל כשגזר המלך להיות קולי שורר בביתו, מתי הוא גזר את זה? 4 שנים קודם. להיות כל איש עורר בביתו, כל איש היה מוכרח לפקוד בנותיו שישבו בביתם והם יהיו מוכרחים לשמוע בקולו, ועל ידי זה נלקחה אסתר ונעשה הנס על ידי אותה הצדיקת. מוסיפה הגמרא רעיון עוד יותר חזק. אומרת הגמרא, זה לא רק גרם שאסתר תילקח, אלא זה גם גרם להצלה גדולה על עם ישראל. כשהעם של אחשוורוש ראה עד כמה הוא מטופש, עד כמה הוא נסחף אחרי היועצים שלו, הורג את אשתו, את הנסיכה, את האישה שהפכה אותו למה שהוא, הורג אותה בשכרות, באבחת חרב, כי היא לא באה לו טוב. ברגע אחד כל הכבוד שלו בעיני העם התמוטט. אנשים אמרו, המלך שלנו לא יציב, המלך שלנו נסחף, למלך שלנו אין דעה. אומרת הגמרא, אחר כך כשיצאו האיגרות האמצעיות, האיגרות הראשונות היו להיות כל יסורר בביתו. האיגרות האמצעיות היו, היו לא תהיה להשמיד, להרוג ולאבד את כל המרדכי. האיגרות האחרונות היה לתת ליהודים את הכוח להיקהל ולעמוד על נפשם. כשיצאו האיגרות האמצעיות, האיגרות הנוראות האלה, על הפתרון הסופי, כל העם צחק מהם. אומרת הגמרא, למה הם לא קמו להרוג ביהודים? מה הם מחכים 11 חודש? אם יצאה הגזרה, אז גב רק קטילה קטיל, אז כבר הדם של היהודים מותר, כבר עוד 11 חודש הם לא יהיו פה, שיעלו עליהם, השתלטו על הנכסים שלהם. למה אף אחד לא עושה שום דבר? כי הם אמרו, המלך שלנו לא רציני. היום המן שכנע אותו, מחר יבוא מישהו אחר, שכנע אותו הפוך, כמו שהיה בפועל. למחרת בא אסתר, הפכה לו את כל הדעה לגמרי. זה שהוא גזר גזרה כל כך מטופשת בעצת יועציו בשכרות, זה גרם לעם שלו לאבד את האמון בו. ואחר כך אומרת הגמרא, כשיצאו האיגרות, כבר אף אחד לא ספר אותו. אז ככה בונה הקדוש ברוך הוא, פאזל, פיסה ופיסה ופיסה, ודווקא ברגעים הכי שפלים, הכי איזוטריים, הכי צדדיים, הכי מתסכלים, דווקא שם מתחיל עתיד גדול. דווקא כשהקדוש ברוך הוא סוגר דלת, אז הוא פותח חלון. בואו נקרא, אומרת הגמרא מגילה י' ב', אמר רבא, אלמלא איגרות הראשונות, להיות קולי שורר בביתו שהוחזק בהן שוטה בעיני אומתו, לא נשתייר משונאיהן של ישראל, כמובן בסגי נאור, חלילה לא נשתייר מאוהבם של ישראל, מישראל עצמם, לא נשתייר שריד ופליט. למה? כי הם היו ממהרים להרוג את עם ישראל מיד שיצאו אחרי האיגרות. אבל להיות שראו שהמלך שלהם הוא מסוג הפוליטיקאים שמקשיבים ליועץ האחרון שדיבר איתם, אז אמרו, היום הוא יוצא למלחמה, מחר הוא יפסיק את המלחמה. אין הרבה ממי לקחת ברצינות. זה נקודה אחת. פרט צדדי, כל כך נכאורה, נראה לא חשוב במגילה, והנה מתברר שהוא בנה את כל הנוכחות של אסתר בבית המלך, ויותר מזה הוא שמר על עם ישראל מהאגרות האמצעיות עד האגרות האחרונות שהתבטלה הגזרה. אני רוצה להביא עוד דוגמה. דוגמה מדהימה, אני לא זוכר אם אי פעם הזכרנו פה את העניין הזה. נקודה נפלאה, ושבעזרת השם בלי נדר, אולי בשנה הבאה נמסור על זה שיעור שלם. הזכרנו קודם, בתוך אותו סיפור שהגמרא אומרת, איך הגמרא קרא לו, שוטה בעיני אומתו, בתוך אותו סיפור שהפך את אחשוורוש לשוטה, שהוא ככה מתייעץ מה לעשות עם אשתו, אז מה, אז היא לא באה, תירגע. יש פה עוד פלא עצום, שכל אחד אמור לשאול אותו. מה הבלבול הזה שאוחז בהם? מה המבוכה הזאת שאוחזת באחשוורוש ויועציו? היא השפילה אותו, היא ביזתה אותו, היא העליבה אותו בעיני כל העם, אין דבר יותר גרוע לגבר מאשר להזכיר לו מי הוא באמת, מה הוא שווה באמת כמו שהיא מכירה אותו. שומר סוסים, שיקור, אלכוהוליסט, אדם שלא מתנהג בצורה תרבותית ומכובדת. היא פצעה אותו, פצעה את האגו הגברי שלו. מה הוא אמור לעשות? להעיף אותה מפה. כל העם רואה, למען ישמעו ויראו, אתה המלך. אם לה מותר לבזות אותך, בוודאי לאחרון העם מותר לבזות אותך. המלך מתבלבל. הוא לא יודע מה להגיד, הוא שואל את היועצים, כדעת מה לעשות במלכה ושתי, על אשר לא עשתה את דבר המלך ביד הסריסים. ואז קורה דבר עוד יותר גרוע. שבעת החכמים האלה מתיישבים, ואף אחד לא עונה. אף אחד לא עונה. אף אחד לא יודע מה להגיד, אף אחד לא קם והולך. המלך כל המדינה מסתכלת, הטלוויזיה דולקת. זה עכשיו בשידור חי בכל הערוצים, שהיא מבזה אותך ומקללת אותך, מגדפת אותך. אף אחד לא עונה. עד שקם ממוכן, אומרת הגמרא, אידיוט קופץ בראש. ואומר טיעון שהוא יותר חוצפה ממה שעשתה ושתי. הוא יותר מרידה במלכות ממה שעשתה ושתי. מה הוא אומר? במקום להגיד את המילים הפשוטות, היא ביזתה אותך, תעיף אותו מפה. הוא אומר למלך, תשמע, זה שהיא בעתה בך לעיני כולם, עזוב, זה כלום, תסלח לה. יש בעיה גדולה. עם הבעל בגליציה, עם הגוגל תפוחי אדמה, שמחר ישמעו את זה בקצה השני של העולם, ויבזו שם את הבעל בשטטל, זה בעיה גדולה. ששמעו כל העמים והשרים ולהפזות בעליהן בעיניהן. תגיד לי, ממוכן, אתה יותר מורד במלכות מבשתי. היא לפחות הייתה שיקורה בתוך המשתה. אבל אתה, בדם קר, בדעה צלולה, לא מגן על כבוד המלכות. אף אחד לא קם ודופק על השולחן ואומר, חייבים לעצור את זה עכשיו? את החוצפה, את האנרכיה הזאת, להגיד למלך לא לעיני כל העם ועוד לבזות אותו בכללות נוראות? לא, הבעיה זה הבעל בגליציה שיבקש צ'ונטי מישהווית, והיא תעשה צ'ונטי מן לא יודע מה, היא מפונה. מה הולך פה? אמר פעם הרבי בשיחה אחרת, גם זה לבנה שתלויה בלבנה הקודמת. כאן נמצא כל הסיפור. 15 פסוקים קודם אמרה המגילה 4 מילים. והשתייה כדת אין אונס. כל המטרה של המשתה הזה היה אין חוק. כל המטרה של המשתה הזה היה לחגוג את מותו של החוק. את מותו של החוק, את מותם של הערכים. זה הייתה הולדת האני, הולדת האגו. בדרך כלל כשבאים לבית המלך, מה הדגשה והשתייה כדת אין אונס, כמו שמסבירה הגמרא והמפרשים? כשבאים לבית המלך יש חוקים, יש חוקי הכנס, יש חוקי האירוע, יש קוד לבוש. כשבאים לבית המלך שותים כוס גדולה. לא משנה אם בא לך לשתות או לא בא לך לשתות, אתה שותה כוס גדולה כי זה כבודו של המלך. והשתייה אונס, יש חוקים שתדע שבאת לכבודו של המלך. ושמה ביטל המלך את חוקי הארמון, ובמקומם אמר, אתם תקבעו את החוקים. אתם תבואו אליי הביתה, ואני אקשיב לכם במקום שאתם תקשיבו לי. כל המטרה של המשתה הזה הייתה חגיגת יצרים פרועה, שבה אמרו, הכל מותר. ומי שקובע את החוקים זה העם. מה של העם בא, איך שבא לו להתנהג באמצע הרחוב ולהתלבש באמצע הרחוב, ככה הוא התלבש. והשתייה כדת אין אונס. אם זאת כל המטרה של המשתה, אז גם לבשתי מותר. אם כל המטרה של המשתה היא להגיד, אני החוק, אז גם לבשתי מותר להגיד למלך, לא בא לי, למה מי אתה? אני החוק. ולכן המלך לא יכול להרוג אותה, כי היא בסך הכל מממשת את מה שהוא בנה. היא בסך הכל מותחת, עושה פרודיה על מה שהוא יצר, על האנרכיה שהוא יצר, על הליברליות, על הטירוף הזה שהוא יצר. מצד שני, גם הוא בשחרותו, ב5% שנותרו לו שפויים במוח, הוא מבין שהוא מפרק הכל. הוא מבין שאם אפשר לעלוב במלך לעיני כולם, אז הכל, אז מחר גם לא נוכל לצאת למלחמה. אז מחר גם לא נוכל לגייס את האנשים, כי זהו, כי אין חוק. אז הוא פונה לשבעת חכמים שלו. תמצאו לי איזה תת סעיף שאני יכול להפיל אותה. כי אי אפשר להמשיך ככה. נכון שהיא בסך הכל מקסמה את ההפקרות שאני יצרתי, היא מתחה את ההפקרות שאני יצרתי, אבל עד לשם לא התכוונתי, וזה תמיד הבעיה עם הליברליות. עם זה שנותנים לעם לקבוע את הערכים. אז איפה הגבולות? אז איפה קובעים מה מותר ומה אסור? איפה קובעים כבר איך צריכה להיראות משפחה? הכל התפרק כבר. כבר אין שום חוק. אז הוא אומר להם, תפילו אותה על משהו. והם יושבים וחושבים עד שקם ממוכן ומעלה הברקה גאונית. הוא אומר, צריכים למצוא משהו מחוץ לארמון, כי פה אנחנו התארנו הכל. לא התכוונו שבגליציה אישה לא תכבד את בעלה. לא התכוונו להבזות עכשיו את כל הבעלים בעולם. היא יצרה הפקרות כזאת שתיצור השפעה מערכתית על העולם כולו, לזה לא התכוונו. שוב אנחנו רואים שאת החיים אי אפשר להבין בהווה. את החיים צריכים להבין בעבר. צריכים להסתכל אחורה, ואז אתה יכול לחבר את הרצף של הנקודות שלך. אתה צריך להסתכל אחורה, ואז להתחיל לחבר דברים ולהבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך. אז המסר הגדול של המגילה הוא, של שני הפרקים הראשונים במגילה בעיקר, שפעם אחת המגילה מלמדת אותנו לא רק מה הקדוש ברוך הוא עושה, אלא גם איך הוא עושה. והאיך הזה מורכב מהרבה הרבה פרטים קטנים. וכל פרט, גם השולי ביותר, גם האיזוטרי ביותר, מכריע חיים ומכריע גורלות. ואני רוצה לספר סיפור שנולד, שנכתב, שירד מהשמיים בשביל הסיפור הזה, בשביל השיעור הזה. את הסיפור הזה שמעתי כמה פעמים מהבנים של בעלת המעשה. יש לו שני בנים חשובים, הרב מנשה והרב פיני אלטויז, השליח בקריית טבעון, השליח בחולון, והם סיפרו לי את הסיפור הזה כמה וכמה פעמים. מלחמת העולם השנייה, אישה ברוסיה בשם נחמה מרגולין, נותרת לבד, בעלה הלך למלחמה בצבא האדום ולא חזר. ורעב, והפצצות. והיא עם שתי בנות, בנות 5 ו-7, ותינוק קטן שרק נולד. היא מחליטה לעלות על הרכבת, לברוח מאזור הקרבות, ללכת את אשכנט, לאוזבקיסטן, מספיק רחוק. שם הייתה התקהלות של חסידים, התכנסות של חסידים, איכשהו היא תשרוד, תמצא קצת אוכל. היא עולה על הרכבת, זה דרך של אלפי קילומטרים, ומלחמה ורעב, והיא נופחת את נשמתה. ושתי הילדות הקטנות צריכות לקבור את האמא בדרך. ואם זה לא מספיק, גם התינוק הקטן נפטר, כי לא היה להם דרך להאכיל אותו. והן נותרות ברכבת שתי ילדות קטנות. אנשים טובים ריחמו עליהם, העבירו אותם לבית יתומים ממשלתי במרחק 600 קילומטר מתשקנט, בעומק עומקה של רוסיה. הם היו שם כל המלחמה בבית יתומים קומוניסטי. בסוף המלחמה מתחילים לפזר את הילדים, כל אחד מאיפה שהוא בא. המנהלים שם פנו לילדים, כולם היו נערים צעירים, ושאלו אותם מי זוכר איזושהי כתובת. של דוד, ההורים כבר לא נשארו, דוד, בן דוד, מישהו רב, מנהיג, בית כנסת, מישהו שאפשר לכתוב אליו, שיבוא ייקח את הילדים. מי שיקח ייקח, מי שלא, תישאר פה וזהו. ותובד מהעם היהודי, תקבל חינוך קומוניסטי. האחות הגדולה, מינה, הם הבנים שהזכרתי, הם בנים של טובה. האחות היותר גדולה, מינה, הייתה אז בת 12. ומבקשים ממנה כתובת, אבל מי זוכר כתובות? 5 שנים שהעולם נחרב. מי זוכר כתובות לא של הבית שלך, כי מהבית שלך כבר אף אחד לא נשאר, של קרובי משפחה. ואז היא נזכרת באירוע, 5 שנים קודם. ערב פסח, לאימא שלה הייתה מנהג, הם גרו בכפר. בכפר יש אווזים טובים. אז אימא שלה הייתה שולחת לאחותה בלנגרד שומן אווזים, שמלץ, בשביל לתגן, בשביל לבשל בפסח. אז כל שנה בערב פסח היה טקס שלם, לארגן את כל השומן הזה, לקנות אותו, להכין אותו, להכשיר אותו. ואחר כך לשים בארגזים, לעטוף בבדים, ללכת לבית הדואר, ובדואר עם הרכבת שולחים את זה מאותה עיירה בברויסק, ברוסיה הלבנה, לשלוח את זה אלפי קילומטרים ללנינגרד. 5 שנים קודם, ערב המלחמה, היא הולכת עם אמא לדואר. הם סוחבים את הארגזים וזה כבד, אישה צעירה וילדה צעירה. הם מגיעים לפקיד, נפלו עליו ביום לא טוב, והוא מחליט שזה, השומן מתחיל להיות נמס, מתחיל להיות נוזל, הוא לא יכול לעלות אותו כך. היא אומרת, מה, אנחנו כל שנה שולחים את זה, זה עטוף בבדים, עטוף, לא, הוא לא רוצה. אז מה נעשה? לכי הביתה, תביא עוד רגז, תביא עוד בדים. היא כל כך התרגזה, הייתה עייפה לסחוב את הכל. אז להחזיר את זה הביתה, לא, היא השאירה את הילדה עם הארגזים. והילדה יושבת שעתיים עד שאמא חוזרת, ואין לה מה לעשות. לא היו טלפונים. כל מה שהיה זה להסתכל על מה שעומד מולך. להסתכל על המציאות. אז היא קוראת את הכתובת של הדודה. עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. 5 שנים אחרי, 5 שנים אחרי, בסוף המלחמה, היא נזכרת בדודה הזאת, והיא אומרת להם את הכתובת, שמה בפטרבורג, בלנינגרד, והם שולחים לשם מכתב, אבל כבר הדוד גם לא היה שם, הוא כבר עבר דירה, חלפו 3 חודשים, אחד מבני הדודים ירד בטעות ברכבת ליד הבית הישן שלו, הוא אמר, אני אעבור, אולי יש דואר, והוא מגלה ורואה את המכתב מאותו בית יתומים, והוא הולך וגואל את שתי הבנות האלה, והן עולות לכפר חב"ד. ומקימות 2 משפחות נפלאות. החיים הם לא תמונה, החיים הם פאזל. החיים הם עוד פיסה ועוד פיסה ועוד פיסה, ומה שחשוב זה בכל פיסה להיות הכי טוב שאפשר. לא להתבטל, לחיות חיים משמעותיים. יכול להיות שאתה לא אוהב את מקום העבודה שלך. היום אתה שם, קח אחריות על הפינת קפה, תעשה טוב לאנשים. תהיה נחמד, תן תרומה, תן איזשהו תועלת במקום שבו אתה נמצא. זה הרעיון של מגילת אסתר. הקדוש ברוך הוא לא רק מסרטט את הסוף, הייתה הצלה, אלא מסרטט גם את הדרך. כדי שנדע שהדרך מורכבת מפרטים, אשר כורחה בדרך, זה המענה לעמלק. הוא אמר שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בדרך, רק במצרים, רק בארץ הניסים, ואנחנו אומרים לו, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל תמרור, בכל עצור, בכל פינת רחוב בדרך. ובלעדי הדרך הזאת אי אפשר להגיע לשום מקום. בואו נקרא את הקטע הנפלא הזה מהרבי בהתוועדויות תש"ד-מם, חלק ב' 1244. מזה לומדים הוראה בנוגע לכל פרטי המאורעות שבמשך חיי האדם. למרות שמצד ריבוי המאורעות אין רואים את הקשר ביניהם. הוא לא רואה את הקשר בין אופן ההנהגה שהתנהגו איתו אביו ואמו מהרגע שנולד ובין מצבו כיום, לאחר שנעשה אדם השלם, סוחר, מלומד וגדול בתורה. עליו לדעת שכל פרטי המאורעות הם בסדר מסודר. קיים קשר והשפעה בין מאורע אחד למשנהו, ועד שכולם יחדיו מהווים מגילה שלמה. מסכת חיים זה ספר תולדות אדם. חיי אדם הם ספר, ספר מורכב מפרטים. אי אפשר להגיע לפרק 51 בלי להבין את פרק א'. כולם יחד מהווים מגילה שלמה, מסכת חיים של אדם אחד, והרבי מוציא שם הוראה כל כך יפה לחינוך כמו שנרמז פה. שהרבה פעמים הורים אומרים, הילדות לא חשובה, כשהוא יגדל אני אשלח אותו לישיבה. ילד אומר, כל החיים, פעם שמעתי משפט יפה שאומר, החיים הם מה שקורה לנו בזמן שאנחנו מתכננים תוכניות אחרות. החיים הם מה שקורה לנו כשאנחנו מתכננים תוכניות אחרות. כל הזמן אנחנו רוצים להיות במקום אחר, בתחנה הבאה. ילד, עזוב עכשיו הילדות, אני רוצה לעשות כסף. כשהוא מתחיל לעשות כסף, הוא רוצה לעשות הרבה כסף. ואז בינתיים הוא מתחתן, אבל הוא לא פנוי כי הוא רוצה לעשות הרבה כסף. וכשהוא עושה את הרבה כסף, הוא כבר מגלה שאין לו עם מי ליהנות מהרבה כסף, כי המשפחה כבר התפרקה קודם. כל החיים אנחנו רוצים להיות בתחנה הבאה, אומרת לך המגילה, תהיה כאן. המגילה מורכבת מפרטים, וכל פרט הוא עולם בפני עצמו. הבגרות היא בסך הכל אוסף כל הפרטים שקודם, אז זה משפיע על החינוך. ילד לא יגיע לבגרות אם החינוך לא היה כמו שצריך, והוא לא יגיע לבגרות אם הוא בעצמו לא ייקח את הילדות כמו שצריך. כל רגע, כל עתיד הוא תוצר של העבר. ובמילא בעבר צריכים להיות כמו שצריך, העבר כשהוא הווה, להיות בו כמו שצריך ונצל כל רגע ממנו. אני אסיים בנקודת השיא של העניין כולו. רעיון שאיך אני אגיד, צריכים ליטול ידיים לפני שאומרים אותו. צריך ללבוש גרטן, ללבוש אבנט. רק בערב פורים יורדת לעולם הערה גדולה כזו. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. רגע השיא של המגילה. הגזרה פורצת. זאת הגזרה הנוראה ביותר שנגזרה עלינו בכל הדורות. היטלר ימח שמו. לא היה מגלומן כמו אמן, לא חשב בגדול כמו אמן. להשמיד, להרוג ולאבד את כל עם מרדכי, טף ונשים ביום אחד. אמן היה גדול שונאינו, גדול צוררינו. האדם היחיד שרצה להרוג גברים, נשים וטף בכל העולם כולו, בחמש יבשות. מרדכי לובה שק ואפר, והתקווה היחידה שלו, זה אחות לנו בבית המלך, הוא צועק עד שאסתר שומעת, הוא מספר לה מה שקורה. לצדמתו, אסתר פוחדת. היא אומרת, פה החוקים אחרים. אני אמנם המלכה, אבל אני מלכה בכלוב של זהב. אני לא יכולה להיכנס לבעלי. בעלי אדם מטורף. את האישה הקודמת הוא הרג ברגע של שכרות, בלי לחשוב פעמיים. אני פוחדת פחד מוות ממנו. אני כאילו נשואה לו, אבל אני בקושי שפחה שלו. אני פוחדת פחד מוות ממנו. אני לא יכולה ללכת אליו. ואז מרדכי פותח. הוא אומר את אחד הפסוקים הנוראים ביותר בכל התנ"ך. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. אנחנו נסתדר. ואת ובית אביך תובדו. את תשלמי על זה בחיים שלך. ואז הוא מסיים עם שאלה רטורית. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? שאל הרבי לפני 59 שנים, בהתוועדות פורים תשכ"ב, שאלה שרק רבי יכול לשאול אותה. מה זה הסיום ההססני הזה? הסיום הפחדני הזה? ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? אם אתה לא יודע, איך תדע? ככה אתה רוצה להניע אותה לפעולה? מי יודע? אולי בשביל זה הגעת לפה? אולי? אולי לא. תן דפיקה על השולחן, אתה נשיא הדור. אתה המנהיג, אתה הנביא. תגיד לה, אני פוקד עלייך בגזירתו של מלך, לכי. 4 שנים חיפשו עד שהגיעו אליך. בשביל מה? בשביל שתשבי פה בטל? בשביל שתתקשתי בחסר בית אנשים? אני אומר לך, הגעת לפה בשביל הרגע הזה, אם לא עכשיו ומתי. מה זה הסיום ההססני הזה? ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? ומי יודע? מי יודע? מי יודע? אולי לא. לא ככה מניעים אדם לפעולה. אמר הרבי. מרדכי מזדהה עם הכאב שלה. הוא אומר לה, מי יודע? מי יכול לענות לך על הצעקה שלך? את שואלת, למה את? ולמה בצורה הזאת? למה צריכה להקריב את הקדושה שלך ואת הטהרה שלך בשביל המלך המטורף הזה? למה צריכה לחיות בכלוב של זהב בפחד מהמטורף שאת חיה לצידו, שאת אפילו לא יכולה להיכנס אליו, ביוזמתך את צריכה את הרשות שלו? מי יודע? מי יכול לענות על שאלת החיים? למה? למה הגעתי לכאן ולמה זה הגורל שלי? אבל אני כן יודע 4 מילים. לעת כזאת הגעת למלכות. אני כן יודע שאם את כאן, יש לך משימה. אם את כאן, משהו או מישהו מחכה לך. יהודי לא שואל למה. יהודי שואל מה. אני לא שואל למה. למה אני ולמה ככה ולמה זה המחירים. אני כן שואל מה. ריבונו של עולם, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך? מה אתה רוצה ממני? והדרך הכי טובה לשמוע את קולו של האלוקים, היא להקשיב להזדמנויות. היא להקשיב להווה, להקשיב למציאות שלך. הקדוש ברוך הוא לא שם אותך כאן כדי שתחשוב על שם. הוא לא שם אותך שם כדי שתחשוב על כאן. מחר אולי תהיה שם, מחרתיים אולי תהיה שם, אבל עכשיו את פה. אז תחפשי את ההזדמנות שלך פה. תחפשי איך הפיסת פאזל הזאת תבנה לך את העתיד. איך הלבנה הזאת חיונית לצורך העתיד שלך, חיונית לצורך המקום שתהיה בו מחר. זה הסיפור של מגילת אסתר. אנחנו בחיים בהרבה מקומות. מחר אולי לא נהיה במקום שאנחנו נמצאים בו. אבל הדבר הכי חשוב, בכל רגע להיות הכי טובים שאפשר. להבין שכל רגע הוא פאזל, שאם הפיסה הזאת של הפאזל לא תתאפר נכון, לא תיגזר נכון, לא נוכל להשלים את הפאזל כולו. ואני אסיים בדבר קצר שכבר פורסם מאז שנת הקורונה כל כך הרבה. לפני 40-50 שנה היה כנס נשים בדטרויט. נסו קבוצת נשים מניו יורק, נסו לדטרויט למישיגן, טסו. הם היו שם 3 ימים, וביום שישי הן אמורות לצאת חזרה. הן מגיעות 20 נשים, חרדיות, חבדיות, לשדה התעופה במישיגן, לחכות להמריא כדי להגיע הביתה לשבת. פתאום סופת שתגים והמטוס לא יכול להמריא. מודיעים להם, המטוס לא ימריא, אתם תהיו פה בשבת. 20 נשים, כמה ילדים זה? כן ירבו. הם השאירו שם בניו יורק 200 ילדים. הכי גרוע, 20 נשים היסטריים, להבזות בעליהן בעיניהן. 20 בעלים שכבר 3 ימים הם עם הילדים, ועכשיו גם לעשות שבת לבד. עד שהנשים תחזורנה יהיה יום ראשון. הם מאוד מאוד נבלו, ואיפה הם יהיו, והם לא מאורגנות, ולא הביאו בגדי שבת, וכו' וכו' וכו'. אחת מהם נקשה לטלפון הציבורי. התחילה לזרוק בפנים קוודרים, ולהרים טלפון למזכיר של הרבי מלובביץ', והיא אומרת לו, תיכנס לרבי ותגיד, We are stuck in Detroit. אנחנו תקועות בדטרויט. המזכיר אומר, תחכי, הוא נכנס לחדר של הרבי ויוצא, ואומר לה, הרבי לא יודע, לא מבין מה זה סטאק. מה זה סטאק? רק זה היה חסר לה. מה זה סטאק? סטאק זה 20 נשים שתקועות בדטרויט כשיש להם 200 ילדים שמחכים בניו יורק. לאמא שתחזור לשבת. המזכיר עוצר אותה ואומר לה, הרבי יודע היטב מה זה סטאק. הוא רק אומר שיהודי הוא לא סטאק. יהודי הוא לא תקוע. יהודי איפה שהוא נמצא, שם הוא צריך להיות. הם לא היו צריכות יותר מהמסר הזה. הם הורידו את השפופרת ורוקנו את התיקים, ולכל אחד יש ערכות של נרות שבת קודש. והם התחילו לרוץ בכל הטרמינל, מצד לצד. לשאול, you are Jewish, you are Jewish, לחפש נשים יהודיות. ולהציע להם ערכה של נרות שבת להספיק להדליק לפני שבת. ואומרת אותה אישה, שעשרות שנים אחר כך, עד היום היא פוגשת נשים יהודיות, אישה שמרצה ומסתובבת, פוגשת נשים יהודיות ברחבי ארצות הברית שאומרות להן שהחיים שלהם השתנו כתוצאה מאותו יום שישי, כתוצאה מאותה ערכה של נרות שבת שהן קיבלו בשדה התעופה, בטרמינל בדטרויט במשיגן. אז זהו אולי גם הסך הכל של שנת הקורונה הזאת, של שנת העד לא ידע הזאת, שהתחילה בפורים ובעזרת השם גם תסתיים בפורים, ונהפכו. יהודי הוא לא סטאק. כל שלב בחיים הוא הכנה, כל שלב בחיים הוא זיקוק, כל שלב בחיים הוא עוד צעד. לקראת הגאולה הפרטית, לקראת הגאולה הכללית, וגאולת פורים תהפוך כבר השנה לגאולה אמיתית ושלמה בקרוב ממש. ישועה וברכה, בריאות ונחת בכל. יישר כוח.